טוב, אנחנו ביום שני, סוף סוף, לאחר חג הפסח, לאחר הפסקה ארוכה מאוד, מראש חודש ניסן למעשה, השיעור יצא לבין הזמנים. אנחנו חוזרים אל השגרה, אל השיעורים. אנחנו נקדיש את השיעור שלנו היום לרפואת מורנו ורבנו, הרב מרדכי צמח, בן מזל טוב, לרפואה שלמה, יחד עם כל חולי עמו ישראל, שיזכו כולם לשוב לאיתנם הראשון מהרה. אנחנו, היות והשיעור באמת היה מזמן, אנחנו היום ברצוני, בעזרת השם, אם זה יסתייע, לסיים את הפרק הראשון. למעשה פרק ג' בחלקי הזהירות, בביאור מידת הזהירות. למעשה, אנחנו היינו, נעשה חזרה קצרה, על מנת להיות בעניינים, לפני שאנחנו ניכנס פנימה. אצלכם בעמוד 12 במילים, והנה ירמיה היה מתעונן על רוע בני דורו. למעשה, רק אנחנו נזכיר, אנחנו נחזור על הדברים, משום שרבנו הרמח"ל כותב בהקדמה, כמו שראינו, שכפי רוב פרסומם של הדברים והצורך בלימוד המוסר, האלם מהם מצוי, אבל אצלנו אולי אפשר לומר והשכחה רבה. היינו כל כך עסוקים בענייני הפסח, בניקיונות והקניות, אז אנחנו שכחנו קצת מה למדנו. לכן אנחנו נחזור מהמילים, והנה ירמיה היה מתעונן על רוע בני דורו, מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת. איזה נגע? שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם, בלי שישימו לב לראות מה הם הלעשות, אם להיעזב, אמר להם, אין איש ניחם על רעתו לאמור, וכולי. כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. דהיינו, שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם, מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ולכן נמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. למעשה, הקטע הזה שקראנו מציין את המצב שהיה ערב חורבן בית ראשון. הנביא ירמיהו מוצא את עצמו במצב מאוד לא פשוט. הנביא, למעשה כותב הרמב״ם במורה נבוכים, בפרק פרקים למתת ומם שם, שהנביא היה מנהיג חברתי. הנביא היה לו תפקיד להיות מקורב אל העם, להיות מתווך, להיות מעודד, להיות תומך, למעשה להיותו המחוקק של החוקה ההתנהלותית של בני האדם, אם כלפי השלטון ואם כלפי אדם וחברו, ובוודאי כלפי שמיים. אבל הוא מוצא את עצמו בתפקיד שהוא צריך להוכיח. הוא למעשה, תפקיד הנביא זה לפקוח את העיניים של העם שנמצא מולו. ומה הוא מוצא? הוא מוצא דור שלם של אנשים שאיבד את היכולת, או אולי את הרצון, להתבונן במעשים. ועל ידי כך למעשה, הוא מתבונן במקומם. הוא מתבונן ומפקח על המציאות, ומנסה להאיר בתוכם את אותה נקודה פנימית שאנחנו נדבר עליה בהמשך. נקודת האמת הפנימית בתוך תוכיותו של נשמת האדם, ולהאיר להם את מידת הדין שהולכת ונמתחת עליהם. והם למעשה כסוס, רצים ולא שמים לב לשום דבר. ולמעשה הנביא ירמיה מתעונן. כשאנחנו מדברים על מתעונן, זה מזכיר לנו דבר אחר שהוא קצת קשור לדיני אבלות. אנחנו יודעים שלמעשה הנביא ירמיה, יש לנו תוכחה של הנביא, יש בידינו המצב ההרגל של העם, שהם ממשיכים כאילו הכל בסדר, ואין שום צורך לשנות דבר, ויש לנו למעשה שני ניגודים. אין לנו שום מתווך ביניהם. הנביא בשלו, והעם בשלו. למעשה תוכחת הנביא, אנחנו יודעים שהנביא מתנבא ממקור האמת. הנביא מקבל את נבואתו מהקדוש ברוך הוא. כלומר, הנביא הוא מקור האמת. ההרגל כולו שיקוע במהלך העניינים השוטפים, במהלך העניינים השקריים, היצריים, שלא מאפשרים שום בחינה, שום בדיקה. על הרקע הזה, המציאות הזו, אומר הרמח"ל, והנה ירמיה היה מתעונן, כמו שאמרנו, המילה מתעונן באה מלשון ענינות, שזה האבל הקשה ביותר. ובזמן שהאדם מתו מוטל לפניו. זה השלב הקשה ביותר שיש לאבל. יש הלכות רבות שנגזרו מהמצב הנפשי הסוער כאשר אדם מתו מוטל לפניו. האדם במצב הזה יש לו חוסר איזון ושיקול הדעת במעשיו, במחשבותיו, ובוודאי בחיפוש אחר נקודת אמת. לא לחינם חז"ל אומרים בגמרא, שהיום אנחנו אומרים ברוך דיין האמת, לעתיד לבוא נאמר הטוב והאמיתי. כי אנחנו לא מסוגלים להבין מהי נקודת האמת בפטירתו של האדם. אין לנו את הכלים ואין לנו את היכולת, בוודאי כשאנחנו בעולם הזה, במציאות הזו הקיימת, מרוב הסערה הנפשית שעובר על האדם, כאשר מתו מוטל לפניו.
לבוא ולהר מוות לנצח.
איך? כן, מילה מוות לנצח, טוב, זה נושא שלא ניכנס אליו, האם יהיה אחר כך מוות או לא יהיה מוות. מה שנאמר בילה מוות לנצח זה נכון, אבל צריך להסביר את הדברים, הם לא כפשוטם. היום אנחנו מבינים על מוות ככיליון של הגוף, ונצחיות הנשמה תמיד יישאר. שאלה אם לעתיד לבוא, הכוונה שאנשים לא יחילה גופם. לא יודעים, אז זה אומר רמב״ם, לא נדעת שיהיה. אין לנו מושג ברור להגדיר את הפסוקים המדברים על העתיד לבוא. כי אנחנו באמת לא יודעים להגדיר אותם. זו מציאות שאינה נתפסת בחושי השכל שלנו כיום. אז בילה מרד הנצח, אמן כן יהיה רצון. אבל להסביר בדיוק מה המהות הזו איננו יודעים. כלומר, למעשה נחזור לענייננו. ירמיה למעשה היה מתעונן לבני דורו משום שהוא ראה אצלם שההרגל וחוסר הרצון לשינוי הם נדמים כמי שמתו מוטל לפניו. זאת אומרת, דור שלם סוער בנפשו ולא יכול להתבונן. למעשה הם ויתרו על חייהם. בזה שהם המשיכו לדהור קדימה והכל כרגיל, אכול ושתו והכל יהיה בסדר וסמוך על סמוך, אז זה כמשל לאדם שמתו מוטל לפניו. אין לו שום יכולת בחינה. למעשה הוא רואה דור מת. לכן הוא מתעונן. הוא עומד מול העם כולו שבעיניו כמת, נחשב כמת. הוא עומד מול עם של שרירות לב, של חוסר יכולת להגדיר ולהגביר בתוכו את האמת. לכן תשימו לב, אומר הפסוק שבמפה הרמח"ל, אין איש ניחם על רעתו. אין איש ניחם על הרע. אף אחד לא חושב שעלול להיות רע ממעשה. זוהי למעשה הגדרת המושג של שימת הלב. אין איש ניחם על דעתו. זאת אומרת שלמעשה אומר הרמח"ל שורה מעל זה, בלי שישימו לב לראות. למעשה שימת הלב היא זאת שאנחנו נגדיר אותה במילים אחרות. שימת הלב היא הנקודה הפנימית העמוקה שיש בכל נשמת אדם, בטח נשמת יהודי, נקודת האמת שדרכה ואיתה אנחנו יכולים להתעורר ולשנות כיוון. אנחנו אולי היום מכירים את זה בסגנון אחר, קוראים את זה ייסורי המצפון. אדם שאוכל את עצמו מבפנים על מעשה כזה הוא אחר, כי הוא יודע שהוא לא בסדר. זו נקודת האמת הפנימית העמוקה, נקודת האור של הנשמה שנתנה לו עכשיו קריזה. הדליקה לאור אדום, עד כאן. ואז האדם מתעורר, וכשהוא מתעורר אז מתחילה הנקודה הזאת הפנימית שבמרכזיותה עומדת תכונת התשובה. כלומר, אדם שעושה תשובה אמיתית חייב היה להגיע קודם כל אל אותה נקודה הפנימית שנקראת נקודת האמת. נקודת האמת אומרת שאדם עשה בחינה, הוא התבונן על מעשיו, התבונן על דרכיו, התבונן על מחשבותיו, ובחן אחד לאחד, ושלל מה שצריך לשלול, וחייב את מה שצריך לחייב. ובסופו של דבר הוא הגיע לנקודה המרכזית שהוא יודע שעל כך וכך דברים הוא צריך לעשות תשובה. בלי שהוא הגיע מתהליך של בחינה והתבוננות וחיפוש אחר הנקודה הפנימית הזו, הוא לא יכול לעשות תשובה. לכן אני זוכר באחד הפעמים שבשיעורים ששמעתי מהרב הדין אבן ישראל, שטיינזלץ במרכאות, הוא אמר שאחד הבעיות הגדולות ביותר שיש בעולם התשובה, זה דווקא אצל יהודים שומרי תורה ומצוות, שהם אינם עושים תשובה, לא יודעים מה זאת תשובה. משום שכל בחינה שהם מסתכלים, הם תמיד אומרים, תשמע, אני בסדר, אני מתפלל, אני מניח תפילין, אני נוטל ידיים, אני מברך. כלומר, על מה יש לי לעשות תשובה? אני בסך הכל בסדר. זאת אומרת שההתעוררות של התשובה צריכה לעבוד דווקא מתוך הבדיקה של כל עניין ודבר. בחסידות אומרים שגם מידת הענבה צריכה שבירה. כלומר, גם אותה צריך לשבור ולראות האם בתוכיותה יש נקודות שקריות. יש ענבה שהיא ענבה מזויפת. אתה לבדוק שמה נכנס לך בך משהו מזה, אבק מזה. אז גם הענבה צריכה לשבירה. לכן, מה שרואה ירמיהו זה מנגנון שהוא לא מתפקד. המנגנון הזה של התשובה, מנגנון של התעוררות, מנגנון של חיפוש נקודת האמת, לא חיה. היא מצויה, היא קיימת, היא נחבט אל הכלים בתוך נשמת האדם, אבל היא לא הופכת להיות משהו שהוא על פני השטח, משהו שהוא מנחה, מכוון, מייסר. לכן הנביא בא במקום. מתי נביא בא? מתי הקדוש ברוך הוא מקים נביא? כאשר נעלמת נקודת האמת, ואין מי שיצעק, ואין מי שיעורר, ואין מי שיכוון. אין נקודת אמת, צריך להעיר את נקודת האמת. להעיר אותה על ידי נביא, ושהוא יבוא ויעיר עם האור שלו את נקודת האמת אצל האנשים, כי הם לא מסוגלים לבחון את זה בתוך עצמם. וזה היה אחד הדברים הקשים ביותר שהיו לירמיהו. למעשה, האבל מתוך הדבר הזה, אנחנו מוצאים את ירמיהו במציאות הרבה יותר מסובכת. בגלל היעדר היכולת והרצון של העם להכיר בנקודת האמת הפנימית של כל אחד ואחד, ובאופן כללי ציבורי מצד השלטון, אז הנאשם, הפושע, העבריין, המרכזי של אותם ימים היה ירמיה. כלומר, איך אתה פועל ומדבר ומייסר ורוצה לשנות את הדבר שהוא רגיל וקבוע? מי שמך? הרי כך אנחנו חיים וטוב לנו. אז אתה בא לקלקל, לכן ירמיה יקבל מכות, לכן ירמיה יושלח לבור, לכן ירמיה ישכב בבוץ. כי הוא הפושע. כלומר, נקודת האמת לא רק שהיא לא מתגלה והיא לא מתעוררת, אלא אדרבה, היא זו שבאונס ובכפייה מנסים להשתיק אותה, כדי שלא יהיה חז ושלום שינוי, כדי שלא תתעורר נקודת האמת הפנימית אצל כל אחד ואחד. בפרט, אם אנחנו זוכרים את ספר ירמיה, ההתנהלות הזו הייתה מצד המלכות של אותם ימים. כי יכול להיות שחלקים מסוימים בעם כן התחילו להתעורר, כן התחילו להגיד, רגע, מה קורה פה? צריך לעשות משהו. לכן הקושי הגדול מתוך דבריו של הרמח"ל ומתוך הכרת הסיפור של ירמיה הנביא ואותו דור, הקושי הגדול מצוי איכן? באור האמת. יש לנו קושי גדול מאוד להתמודד עם אור האמת שיוצא וצועק בקול גדול בכל אחד ואחד מבני האדם. הוא צועק לו ואומר לו, תתבונן, תפקח, תכוון, אל תיכנע להרגל. אור האמת למעשה לא רק שהוא צועק אליך, עצור ותבדוק, כי אם אנחנו מדברים על נקודת האמת, אנחנו מבינים שאור האמת הוא בא בדרישה אל האדם. אור האמת דורש מן האדם לסלק את השקר שהוא חי בו בכל הרמות שהוא ישנו וקיים בנפש. בין אם זה ברובד או במשקל כבד, ובין אם זה ברובד ובמשקל קל. השקר הזה לא יכול להיות חלק מהאדם המתבונן והמפקח. זה מה שאור האמת דורש. וזה קשה מאוד להתמודד. איזה יופי שהוא משתתף. אין די, אומר לנו אור האמת, כאשר אני נמנע מלעשות רע. זה לא מספיק. אלא יש צורך לעקור ולסלק את השקר מהמעשה, מהמחשבה, והדבר הרבה יותר קשה זה מהרצון שלי. לכן, כביטוי של זעזוע, אם אנחנו נדבר על זעזוע, ועוצמה מתוך רצון לזעזע את אותו הדור, מה אומר ירמיה? כסוס שוטף במלחמה. מה ברור סוס שוטף במלחמה? הרי סוס, כשמנהיג אותו הרוכב, מי שולט עליו? הרוכב. הסוס לא יכול לעשות כרצונו. כלומר, סוס שהוא רץ בתוך מלחמה, למעשה נכנס למצבים שבהם הוא עלול, הוא בעצמו, להיפגע. אבל אין לו שום יכולת לברוח או למנוע. הרוכב הוא המוביל. והוא מבין שאין לו יכולת, למה?
הוא מאמין, תיאורטית אם הוא היה רוצה
יכולת. או יופי, אבל למה הוא מאמין שאין לו יכולת? כי מאז שהוא היה שיח, הרגילו אותו להישמע לרוכב. כלומר, תברו בו הרגל, שרצונותיו בטלים אל הרוכב. לכן משתמש הנביא במשל הזה, בפסוק הזה, כסוס שוטף במלחמה. גם אם הוא רוצה, הרוכב לא ייתן לו. ההרגל ימשוך אותו. ולכן מה שאנחנו רואים ברמחל והיינו שהיו רוטפים. כלומר זה לא רק שאני פסיבי, אלא אומר הרבנו הרמחל שהיו רוטפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדגדק על המעצים והדרכים ונמצא שהם נופלים ברעה בלי לראות אותם. כלומר זה לא רק שאני ישבתי פסיבי, רדמתי אחרי השקר, הרדמתי אחר ההרגל, לא נתתי מקום, לא נתתי זמן, לא נתתי מרווח של מחשבה כדי לעשות שינוי. לא, זה מצוין. אפילו הפחד, שימו לב לאיזה רמה הגיעו האנשים בתקופתו של ירמיה, ואני חושב שרבנו הרמח"ל לא לחינם נתן אותו כדוגמה, כי זה בכל דור ודור. אני אמרתי בהגדה של פסח אצלי בבית, אמרתי, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותם. מי זה? היצרים שלנו. התאוות שלנו. כל דור ודור קמים עלינו לחלותנו. והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. זה הגמרא אומרת, שאם הקדוש ברוך הוא אולי היה עוזר לאדם במלחמתו נגד היצר, אולי המנצח. כל דור ודור קמים עלינו לחלותנו. ואנחנו צריכים להתמודד ולהתחזק. ולמצוא את הדרכים, ותכף נראה איך. כי למה? בדורו של ירמיה אפשר לראות שאפילו הפחד הבסיסי הטבעי שלפני מעשה שאדם עושה, אנחנו מגדירים את זה כזהירות נורמטיבית. כן, אדם נמצא ב, נגיד בנחל המשושים, נחל עמוד, רוצה לעשות קפיצת ראש מלמעלה. בסדר, כן? תבדוק, זה מסוכן. אנשים שם לא עלינו נהרגו. מה אתה עושה? יש דברים בסיסיים שהאדם נעצר. אדם רואה בור. אם הוא בעל שכל, הוא לא יכניס את עצמו לתוך הבור. גם אין סימן. הוא רואה בור, הוא יעקוף אותו. יש איזה מין יסוד בסיסי טבעי של האדם להיזהר. באותו דור של ירמיה, הפחד הזה, גם הוא לא היה קיים. גם הוא לא היה אור אדום, תמרור, כלפי אותו דור. לכן הם רודפים אחר ההרגל. והרגלים השליליים הללו למעשה מגיעים לעומק רב, עד שהפחד הזה, כמו שאנחנו רואים, נעלם ואיננו. זה גם קורה לנו. אנחנו לפעמים יכולים לעשות מעשים שאנחנו לא נזהרים בהם. ויש דוגמאות מחיה יומיום מאוד פשוטות. אדם יכול לגעת בחוטי חשמל גם כשרגליו נוגעות בקרקע והקרקע רטובה. טוב לי זה לא יקרה, אני עם טסטר. כל מיני דברים פשוטים כאלה שהאדם מזלזל, הוא מאבד את האור האדום הזה, את הנקודה הפנימית שאומרת לו, תתבונן במעשים, תחשוב על מה שאתה עושה לפני העשייה, כי אחר העשייה זה כבר אחרי מאוד קדושים. זהו, זה כבר אחרי, המעשה נעשה. לכן, ההרגלים הללו הם הטענה הגדולה מאוד של רבנו הרמח"ל. בואו תסתכלו, נמשיך בשורות הבאות. אומר רבנו הרמח"ל, ואולם, למעשה, הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר ועורמתו. אומר רבנו הרמח"ל, שכל הפעולה שתיארנו כאן, עד עכשיו, היא תיאור מדויק של שגרת יום-יום, לא רק בתקופת ירמיה, אלא אנשים רבים, בעולם, אפשר לומר, כמעט כולם בנויים על ההרגל. אנחנו יכולים גם לבדוק את עצמנו ולראות שאנחנו מצויים במידה כזו או אחרת בקיבעון מחשבתי. יש לנו הרגל מחשבתי. אנחנו חושבים כך ואנחנו מגבילים את עצמנו בחשיבה. כי אנחנו רגילים לחשוב כך. יש לנו הרגל מעשי. כך וכך אנחנו עושים. אדם פעם הסתכלתי על עצמי, מה אני עושה מהרגע שאני קם. ושמתי לב שאני עושה פשוט אותם הפעולות יום-יום. אותו דבר בדיוק. אין שום שינוי. כן? כלומר, אם הכל זורם כרגיל, אז אני פשוט פועל על פי נורמות קבועות מאז שאני לא יודע, הייתי ילד קטן. מעולם לא בחנתי שמה צריך לשנות משהו. אולי משהו נעשה באופן שהוא איתי מדי, מהיר מדי, לא נצרח, אולי פעם זה היה נכון והיום לא. לא, פשוט ממשיכים הלאה. יש הרגל מידתי. אדם רגיל על פי מידותיו לחיות, והוא חי איתם כמו שהם. זהו. הוא חי עם זה. זורם עם זה. כלומר, התופעה הזו מוכרת לנו מאוד, והיא כל כך רווחת, עד שנדמה לנו שאין מקום לומר, היי, הלו, תתבונן איך אתה חי. אין איזה שום מקום. איך אמרנו? לאנשים שומרי תורה ומצוות הכי קשה לעשות תשובה, כי הכל בסדר. טוב, תראה, יש קצת דברים קטנים, אבל תשמע יחסית אליו, אני צדיק. כלומר, זה בסדר. לכן, רבינו הרמח"ל אומר לנו שהקיבעון הזה מנוהל ונשלט ונדחף על ידי כוח ייחודי, כמו שהוא אומר, הנה זו באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו. זאת אומרת שלמעשה, אומר פה רבנו הרמח"ל, דבר מאוד מאוד לא פשוט. במילים אחרות אומר רבנו הרמח"ל, רבותיי, הרגל שווה יצר הרע. זה דבר שהוא חזק. הוא דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט, ואנחנו נסביר אותו גם למה. משום הרמח"ל רומז לנו שאנחנו בכלל לא מבינים מה פירוש הרגל. אין לנו מושג מה זה הרגל. אנחנו חשבנו שהרגל למעשה הוא נותן לנו ביטחון. הרגל נותן לנו תחושה של יציבות. דוגמה, אדם עובד במקום מסוים, ובאותו מקום הוא עובד ועובד ועובד שנים. התקדמות אישית, אין לו. התפתחות אישית, אין לו. התפתחות של פרנסה, אין לו. אז מה אתה עושה שם? אז תגיד, טוב, תשמע, אני עוד מעט יוצא לפנסיה, כבר חבל וכו'. אבל לא חבל על הזמן. אתה מתבזבז פה. מה קורה איתך? תבחן את המציאות, אולי תתחיל לחפש משהו אחר. לא, די, גמרנו, אני פה. זהו, עזור, עוד מעט הפנסיה. מה זה עוד מעט? עוד 15 שנים. בסדר. אתה מתכוון ככה להתנוון עוד 15 שנים, השם ירחם. מה קורה לך? זו דוגמה אחת. אחד הדברים המופלאים שככה עיינתי בדף הזה שהיום אנחנו לומדים, אני מצאתי אצל אברהם אבינו דבר מאוד משונה. אברהם אבינו למעשה היה במצב הזה שאנחנו מדברים. אברהם אבינו מצא את עצמו במציאות מורכבת מאוד בציווי לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. אתם יודעים למה? בינינו מצטיירת אור כסדים כמקום מגוריו של אברהם, היה גם נמרוד, הייתה עבודת ילידים מפותחת מאוד. אנחנו רואים את זה באור שלילי. אבל בואו רגע ניכנס לתקופת אברהם אבינו. מה היה המוטיב המרכזי של אותם רוב בני האדם באותה תקופה בעבודת האלילים? למעשה, הם חיפשו את מה שאברהם חיפש. אברהם חיפש מי הבעל הבית של הבירה, מי האדון על העולם, וגם הם חיפשו. הם טעו בחיפוש ונתנו את הכוח לגשמי. אברהם אבינו מצא את בעל הבירה, כי הוא פנה אל הרוחני. אבל כל אותו הדור היה במגמת חיפוש אחר האלוקות. יש לך קר דשא יותר טוב מזה לאברהם אבינו? הרי המדרש מספר שאברהם אבינו בחנותו של אביו היה לוקח אנשים שבאו לקנות פסלים וגורם להם להאמין בקדוש ברוך הוא. וזה היה בפשטות. לפי המדרש באה אישה אחת אליו עם פסל קטן, היא רוצה פסל גדול, אמר לנו באמת. למה להחליף וכו' וכו' דו שיח קצר, היא מחליט זורק את הפסלים וגמרנו עם המילה באל אחד. כי היא בעצמה בחיפוש, היא פתוחה לשינוי. היא רוצה שינוי. כלומר, המקום הכי טבעי לעבודתו של אברהם אבינו בהגברת האמונה באל אחד, הייתה דווקא ברור קלדים. זה ההרגל של אברהם. הוא חי שם, גדל שם, נולד שם. שם הוא צומח, שם הוא גדל. זה ההרגל שלו. אבל אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו, הכל טוב ונכון. אבל שם, אתה מאבד דבר אחד חשוב. זה ההתפתחות שלך. זה ההתקדמות שלך. זה לא רק הקר דשא שאתה נמצא בו מסביב. לכן אתה הולך לארץ כנען שהייתה מושחדת מכל הארצות. שבעת עממים המושחתים ביותר היו כאן. דווקא כאן, בארץ הזו, שם הרבה אותך ואת זרעך. כלומר, כאן, למרות ההרגל שאתה רגיל, ונראה לך כדבר נכון ויציב ובטוח, זה לא המקום. אברהם אבינו לא היה לו בכלל קל לקום וללכת. אבל אברהם אבינו הולך. כי צריך לשבור את ההרגל אם הוא לא נכון. צריך לשנות אותו אם הוא פוגע. אם הוא עוצר, אם הוא מונע ממך. אתה צריך לשנות. לכן למעשה, אנחנו מדברים על מושג של כל מקום. שההרגל פוגע בהתפתחות. בחשיפה של מימד חדש ביכולות של האדם, בחשיפה לתכונות, בחשיפה לכישרונות. כל הרגל כזה, כל מקום שהרגל תפס כך, זה האדם צריך לדעת שזה בשליטתו של היצר הרע. הוא בידיים של ההרגל המכונה יצר הרע. והוא לא ייתן לו. כלומר, למעשה, ההרגל משמש גם כמוטיב מרכזי בתפיסה פילוסופית, פסיכולוגית, אצל פרעה. בואו נראה בפנים. אומר רבנו הרמח"ל, ואולם הנה זאת באמת, אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות, על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כלומר, המטרה של היצר היא לגרום לך כל כך לאהוב את ההרגלים שלך, ושאתה תהיה כל כך כבד משקל ברצון לשנות. על ידי ההכבדה התמידית הזו של ההרגל, יצר הרע, כל אותם נקודות האמת שהזכרנו בתחילת דברינו נגנזים בלב. ואז לצערנו, במקום שנקודת האמת תאיר ועל כיסו לא יושב זר, יצר הרע שולט, והוא שולט ביד רמה. על המציאות, על המחשבה, על הרצון. ועל ידי ההכבדה הזו אנחנו מסולקים מהאור של ההתבוננות, ההבחנה, הפיקוח, ובוודאי מהשינוי. מעשה, מידך, או תכף נבין גם למה, איך יוצאים מזה? איך אנחנו יוצאים מהברוך הזה? הברוך הזה משתחרר משאלות. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל שאלה שעולה וצומחת מתוכיות האדם, מאותה נקודת האמת שרוצה להשמיע את קולה, היא זאת שמשחררת את הכבדות של ההרגל. לכן תסתכלו, אומר הרמח"ל, כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם. כלומר, אם היו רק מתחילים לשאול, מדוע אני עושה כך? מה המניע? לאן אני מוביל? מה התוצאות שעלולות להיות? ודאי שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם. כלומר, למעשה, היצר הרע יודע שיש עולם אחר, שקיימת אלטרנטיבה. וההתנחמות, הנחמו ממעשיהם, זה למעשה הניצוץ הראשון הפנימי של הלב, שאומר לנו, יש עולם שונה של מושגים. יש עולם אחר, טוב יותר, מהעולם שאתה חי בו עכשיו. ולכן, הוא מעמיד אותנו כל הזמן במצב של אותו בן שאמרנו בהגדה. אינו ידע לשאול. הוא לא שואל כלום. הוא המשיך. זהו, אין שאלות. יש איזה פתגם עממי כזה, אצל הנוער, שאומרים, אין שכל, אין דאגות. זה מין פתגם כזה שאמרתי פעם לתלמידים שלי, שזרקו את המשפט הזה, אמרתי, סליחה, אם אין שכל, שכל מתחילות הדאגות. אולי לא של מי שאין לו שכל, אבל הדאגות רבות מאוד. כי אם האדם ואין לו כלי השכל, הוא, כמה צריך להתחיל לדאוג? הוא נמצא בסכנה תמידית. לכן, מעניין לראות את דברי רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אומר, כדאים כל האיסורים שבעולם. וזה ציטוט. עבור רגע אחד של שימת לב. אתם מבינים? כל האיסורים שבעולם שווים בשביל רגע אחד אמיתי שאדם מתבונן, שם לב למעשה. כי באותו רגע, אם הוא שם לב, עולמו השתנה. כל מציאותו היא שונה לחלוטין משהו רגיל. עולם מושגים שונה, חדש, נפרס לעיניו. כי ברגע הזה, האדם יוצא לחופשי. הוא יוצא לחופשי מכל המובנים הנפשיים, המידתיים, ההרגליים, המעשים, המחשבות. הכל זז, הכל יוצא לחופשי. החוצה. לכן הוא מגלה את המציאות באור אחר. ברגע שאדם מגלה את המציאות באור אחר, בוודאי ובוודאי שהוא פועל אחרת. לכן שימו לב, גם הרמח"ל כשהוא בונה פה את המשפט שלו, הוא בונה על שלושה רבדים, זה אחר זה. קראנו בפנים, בוא נראה, הוא יודע היצר, שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם. מה זה להנחם ממעשיהם? זה במחשבה. פתאום האדם מבין, אוי, אני מצטער במה שעשיתי. זה במחשבה. למעשה במעשה, שימו לב, אומר הרמח"ל, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם. כלומר, יש פה עשייה. אני מתחרט ואני נמנע מלעשות יותר את מה שהיה פסול. אבל הנה הדבר החשוב מכל, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. כלומר, עקירת הרצון לחטוא. שלושת השלבים הללו שדיברנו בראשית דברנו. יש את המחשבה, יש את המעשה עצמו, ויש את הרצון. כלומר, יצר הרע יודע שאדם ברגע שיתחיל לשאול שאלות ויתנחם על מעשיו ומחשבה, הוא גם יפסיק לעשות, ובשלב הבא הוא גם יעקור את הרצון לחתום. ואז ממילא, הוא שונה לחלוטין, זה אדם אחר. כלומר, זה גם אנחנו רואים ההצעה של פרעה. בואו נתקל בפנים. אומר רבנו הרמח"ל, והרי זה מעין הצד פרעה הרשע שאמר תכבד העבודה על האנשים. בואו נכביל עליהם, שימשיכו להרגל שלהם, שיפסיקו להרהר, שיפסיקו לחשוב. וזה עד כדי כך משפיע שדברי אלוקים חיים, שדברי משה רבנו אבי הנביאים שבא ואומר לכו ונעבוד, כן, לכו ונעבוד את אלוקינו במדבר, הופך להיות מה? על ישעו בדברי שקר. זה הופך להיות השקר. כי כוחו של ההרגל לקחת את האמת ולקבור אותה. לקבור אותה תחת הררי שקרים. ואז היא לא קיימת. האדם לא מבין. לא רואה, לא מבחין. וזה מה שאומר רבנו הרמח"ל. שהיה מתכוון שלו להניח להם רווח כלל. כלומר, לא לתת לפעילו מה שנקרא אוויר לנשימה. רגע אחד פנוי, למה? לבלתי תנו לב, או ישימו עצה נגדו. אלא היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות, איך? בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. רגילים, אוטומטיים, רובוטים, אין מקום לחשוב. כן יצאת היצר הרע ממש על בני האדם. כלומר, זאת פעולת ההרגל. לא שאנחנו שוללים הרגלים. עכשיו פה להדגיש, אמרנו את זה גם בשיעור הקודם. אדם רגיל לקום בבוקר לתפילה, זה מצוין. אין כוונתנו שכל הרגל הוא שלילי. אבל כן כוונתנו שכל הרגל חייב בדיקה. גם ההשכמה לתפילה. כלומר, ההרגל עניינו שקיעה. ההרגל עניינו להיכנס לתבנית שאתה רץ איתה לאורך כל הדרך, אם אתה לא בוחן אותה, אתה עלול למצוא את עצמך בלא שימת לב, מול רעה שאתה לא רואה אותה. אז גם ההרגלים שאנחנו אומרים, הרגלים טובים, אדם חייב לבחון גם אותה, ולשכלל אותה, ולנקות אותה. ניקוי בית, מדי פעם, להעביר מה שנקרא שואב אבק שם, להרגל. לנער, לראות מה קרה. אחת הדוגמאות המעניינות לזה, אנחנו מוצאים במסכת מגילה. יש תוספות במסכת מגילה, בדף חפתת, שמדבר על מעשה של רבי עקיבא. המעשה למעשה נמצא במסכת דרך ארץ. תוספות מביא אותו שם במסכת מגילה. אבל רבי עקיבא, שהתחיל את לימודו, לא היה רבי עקיבא, שכל תורתנו היא של רבי עקיבא. הוא היה בהתחלה, תחילת דרכו, תלמיד. והגמרא מספרת, מסכת דרך ארץ למעשה, מסופר שרבי עקיבא הלך בדרך. וללכת בדרך בזמנם זה היה ללכת מחוץ לעיר. והוא היה בדרך לישיבה. והוא מצא מת, מושלח בדרך. מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אין אף אחד. באותו רגע אותו מת קיבל את ההגדרה של מת מצווה. נו, רבי עקיבא רואה דבר כזה, יודע שיש מושג כזה שנקרא מת מצווה, אומר, נו, נפלה מצווה לידי, מעמיס אותו על הגב, והולך, הולך, 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 הולך עם הגופה, עד שמגיע לעיר, הולך לבית העלמין, קובר את אותו אדם, ובא לבית המדרש. בא לבית המדרש, ומספר לחכמים, את מה שעבר עליו. נו, מה אנחנו מצפים עכשיו? יש כוח, איזה מצווה גדולה עשית, נכון? תשמע, היה לך מת, קברת אותו, יש כוח. חכמים בבית המדרש שמעו אותו, אמרו לו, התחייבת על כל ארבע עמות שהלכת? אתה חייב. עברת עבר על כל ארבע עמות. מעשה חיובי כזה, איך אפשר? אמרו לו, כן חמוד, אתה תלמיד צעיר. מאז ימי יהושע, נגזרה גזרה שמת מצווה קונה את מקומו, איפה שהוא שם קוברים אותו. הנה מעשה חיובי, שבנקודת האמת שלו הוא פסול. זה מחוסר התבוננות. פה אצל רבי עקיבא זה מחוסר ידיעה. אבל, יאללה, יש מעשה, קדימה, אני מתלהב, אני עושה. תבדוק רגע, עצור, 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 תבדוק. לעומת זאת, כשאנחנו נראה אדם שהוא מנתח, והוא קורט איבר מגופו של אדם, אנחנו נגיד שזו אכזריות וזה מעשה חמור מאוד, איך עושה דבר כזה? אבל אותו קריטת איבר מצילה את נפש האדם. באדם הזה יחיה. כלומר, מעשה שנראה שלילי, הוא חיובי ביותר. כלומר, כל המעשים שלנו חייבים בדיקה, כולל המצוות. כל דבר שאנחנו עושים, אסור לו להיות שבלוני. אסור לו להיות שוטף, כסוס במלחמה. למעשה חוסר ההתבוננות היא זאת שמביאה להבטה אל החיצוניות. רבי עקיבא רואה מת. יש מת מצווה, אז הוא צריך לטפל בו. מסתכל על ההיבט החיצוני. יש עכשיו, אני חייב לעשות. לכן, אנחנו לומדים מהדברים הללו שיש חובה פנימית עמוקה דווקא להתמודד עם ההרגל. ההתבוננות שאומר רבנו הרמח"ל והפיקוח הם במיוחד, אולי אפילו נדייק, מכוונים אל ההרגלים ולא אל הדברים המזדמנים. בוודאי שגם שם צריך להסתכל, אבל הקושי הגדול זה להתבונן באדם, בתוכיותו, במחשבתו, במעשיו וברצונות שלו הקבועים, כי שם השכחה רבה. שם אנחנו כסוס שוטף במלחמה. לכן בואו נמשיך בתוך הרמח"ל. הוא מה שהנביא צווח ואמר, נביא ירמיה, שימו לבבכם על דרכיכם. כלומר, הנביא קול האמת, קולו של הקדוש ברוך הוא, באופן כללי, נותן פה הגדרות כלליות, שימו לב על הדרך. אין פירוט. הנביא מדבר בצורה כללית. שלמה המלך, החכם מכל אדם, כבר מתחיל לפרט. מה פירוש? שימו לבבכם על דרככם, אל תיתן שינה לעיניך לעפעפך תנומה. ינצל כצבי מיד, וכציפור מיד נוקש. כלומר, שים לב כל הזמן. גם אם אתה ישן, גם אם אתה ער. כלומר, המציאות של בחינה חייבת להיות סביב השעון. ועל כל דבר, כל סכנה קרבה, תברח. צבי, שהוא חי בטבע, גם אני חושב בגני חיות, אם הם כבר לא נולדו בשבי, אם הם עדיין היו בפעם עוד בטבע, אתה מושיט יד ובורח. ציפור יכולה להיכנס לתוך מלכודת, והמלכודת היא כמעט נסגרה עליה, היא משינה, היא עוזבת את הנוצה שלה שם, אבל היא דברה, היא תעשה הכל לברוח. כלומר, מעשה אומר שלמה המלך, בוא אני אפרט לך יותר. תהיה עסוק 24 שעות ביממה, בבחינה, בדיקה, זהירות. זה זהירות. ואחר כך, חז"ל, הוסיפו ואמרו על הפסוק, כל השם אורחותיו בעולם הזה. כלומר, כל מי שבודק שם מלשון חשבון אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, ופשוט הוא, שאפילו, פה מזכיר לנו רבנו הרמח"ל, שפשוט הוא, שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל, אילולא הקדוש ברוך הוא הזו, כי היצר הרע תקיף מאוד. וכמאמר הכתוב, סופר רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, השם לא יעזבן. היצר הוא תקיף, היצר הוא חזק, היצר הוא ערמומי, היצר הוא מתוחכם. אבל בכל מקום שהאדם פועל פעולה למטה, הקדוש ברוך הוא מעורר עליו מלמעלה. יש פסוק, שני פסוקים שאנחנו מוצאים. יש בצל ידי כיסיתיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצל על האדם. הוא מקרר לו את החום של היצר. שם לו צל מעל האש של היצר. צד שני יש פסוק, אנחנו אומרים, הוא בצל שדי יתלונן. צל שדי יתלונן, שהוא אומר ליצר רע, די. האדם הזה עלה על המסלול הנכון. הוא מתבונן, הוא מפקח, הוא מתחיל להסתכל, עזוב אותו. תרגיע. איך אומרים? כך שלוש צעדים אחורה. ואנחנו רואים כאשר הקדוש ברוך הוא מנסה את איוב. מנסים. ברגע שאיוב עומד בניסיונות, אומר לקדוש ברוך הוא ליצר רע, עד כאן, עזוב. אין לך מקום שם. לא שלך. אם האדם, ואנחנו נמצאים ממש בשורות האחרונות של הפרק הראשון בביאור מידת הזהירות, אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר רע. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? אדם, אם האדם מתאכזר על עצמו, אנחנו יודעים שאנחנו לא מרחמים על האכזרי. אז הקדוש ברוך הוא לא ירחם עליו. והוא כעניין מה שאמרו ז"ל, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. ומה שנאמר, אם אין אני לי מי לי. זאת אומרת שלמעשה אם האדם רוצה לפעול, הוא צריך לזכור שחוץ מחובת ההתבוננות, הפיקוח, הזהירות, כמו שאמרנו שהפרק הזה מדבר בעיקר על סור מרע, כשלב ראשון, האדם צריך להתפלל. האדם צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא יסייר. ואז עם צירוף של עשייה מעשית, מחשבתית, והדיבור אל הקדוש ברוך הוא, כפשוטם של דברים, לא לחפש תפילות מיוחדות באיזה סידר, לא. אלא פשוט להגיד, קודש בריחו, קמתי הבוקר, אני רוצה לעשות רצונך, אני רוצה לעשות שינוי, תעזור לי. אבל אתה יודע מה אתה רוצה פה. אתה רוצה לשנות, אתה לוקח הרגל ומתלבש עליו מה שנקרא. עושה לו בדיקת מעבדה. זה הדרך למעשה להיות ניצול מהיצר הרע. מתוך התבוננות, מתוך ריסון, עצירה, אז יש בצל שדי יתלונן. הקדוש ברוך הוא אומר ליצר הרע, עזוב, הוא לא שלך, הוא שלי. ככל שאנחנו נגלה שרצוננו היחידי הוא השם יתברך, אנחנו ניצולים. אין שום ספק בזה. לכן, אנחנו נקראים בצלם. לנו יש צלם אלוקים. ובצלם המשמעות שלו היא כפולה. בחינה אחת, בצלם אלוקים, שיהיה לאדם רצונות חיוביים וקדושים. זה בצלם. יש לך צלם אלוקים. אבל בצד שני, המילה בצלם אומרת שאתה נמצא בצל. אתה חייב את הסיוע של הקדוש ברוך הוא. בצל שדי יתלונן. אתה תהיה מצד הפועל, הפועל לשינוי, ותתפלל שהקדוש ברוך הוא יסייע בך. למעשה אנחנו מסיימים את הפרק הראשון, אז נסכם אותו בקצרה. יש לנו כמה דקות, כן, עד סוף השיעור יספיק. למעשה, בפרק הזה אפשר לומר שלמדנו שלא קיים אדם בעולם שלא רוצה לפתח את האישיות שלו. כלומר, גם אם נשאר אדם הכי פשוט שיש, כל אדם שואף לשפר את האישיות שלו, את התכונות הטובות שלו. כל אדם רוצה להשתחרר מחולשות נפשיות שיש לו. זה שווה לכל נפש. והרצון הזה הוא לא קשור לא להשקפת עולם כזו או אחרת. עכשיו, ככל שלאדם יש יותר שאיפות גדולות, כך הוא ירגיש יותר את החשיבות של הפיתוח האישי שלו. מדוע? כי ככל שכוחות הנפש יהיו יותר שלמים, הוא גם יכול יותר להגשים את חלומותיו. למשל, הזהירות וההתבוננות במעשים לעומת אדישות והתעלמות מהתבוננות. הזריזות לעומת עצלות. אלו מידות שכל בן אדם מעוניין בהן. בזריזות, בזהירות, בהתבוננות. כלומר, הזהירות היא המידה הראשונה שאנחנו צריכים לטפל. אותה צריך לבנות. אם כך, מהי הזהירות? שהאדם יהיה מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, ראינו את זה בדברי הרמח"ל, הטובים הם עם לב. ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. זוכרים? כשם שטבע האדם להיזהר מליפול לבור ומלהתקל בקיר ולהיכבות באש. זהו גם טבע של כל בעלי החיים. כך צריך לפתח את תכונת הזהירות בתחומי ההתנהגות שיהיו נכונים ולא מקולקלים. כי בלי תשומת לב של האדם להתנהגותו, הוא כסומה, כמו שראינו, אומר הרמח"ל, שהולך על שפת הנהר, שסכנתו בוודאי עצומה, והיא קרובה לבוא. יש סיכוי שהוא ידבר. כלומר, יש לאדם מערכת טבעית לדברים שליליים לא מעטים. אנחנו יודעים שיש פסוק שאומר, לא פסוק, יש אמרה שאומרת, עין רואה והלב חומד. כלומר, אם האדם לא שם לב לבחון את מעשיו, הוא נמצא בסכנה של הידרדרות. חוסר ההתבוננות של אדם בטיב מעשיו הוא אבי אבות כל הנפילות. כשאדם נופל שידע שזה שהוא נפל זה בגלל שהוא לא התבונן. זה שעכשיו הייתה לו נפילה, הוא היה מזמן צריך לשים לב. הוא גם היו לו איתותים בדרך שהוא דחק אותם תחת ההרגל. הוא דחה אותם הצידה. הוא לא עשה כלום. מה זה? זה מה שהנביא חגי אומר בפסוק, שימו לבבכם על דרככם. ראינו את זה בדברי הרמח"ל. או כמו שאומר שלמה המלך, אל תיתן שינה לעיניך. כלומר, אל תהיה רדום. תפסיק לישון בהליכה. תתעורר. כלומר, חוסר בחינה של טיב המעשים זו רעה חולה. שחז"ל אמרו עליה, וראינו בסוף דברי הפרק הזה, כל אשם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, גם לאחר שאדם יעמוד על מצבו, וידע מה צריך לתקן, עדיין הדרך ארוכה, כי לא קל להשתנות. שלא נחשוב שיש בה תרופת פלא. עצם זה שאנחנו כבר מתבוננים, זו חתיכת עבודה. זה לא דבר קל. אנחנו שטופים בהרגל. זה לא קל להתגבר על נטיות של הלב. צריך הרבה סייעתא דשמיא. אך מי ששם את ליבו לתקן, שם אורחותיו בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא בוודאי עוזר לו והוא רואה בישועה שלו. אז לסיכום הפרק שלמדנו, הצעד הראשון לשיפור האישיות הוא שיתבונן האדם במעשיו ויכיר את דרכיו. איך קראו לזה בחסידות? התבוננות. זה מה שאנחנו צריכים. ירצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להתחיל להתבונן, אפילו בדבר אחד של הרגל, מתוך ההתבוננות בו, והעבודה עליו, בעקירת השקר, הן מצד המחשבה שנתחרט עליו, הן מצד המעשה שנחדל לעשות אותו, והן בעקירת הרצון לעשות אותו, לעזוב את החטא לגמרי, ממנו נלמד על כל ההרגלים שאנו מצויים בהם, וכך נוכל באמת לזכות לעזרה וסיוע של הקדוש ברוך הוא בגשמיות ורוחניות, אמן כן יהי רצון.